איזה כיף שהגעתם לבין לבין. אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. אמא שלי מתה. זה היה ביום חמישי אחד בבוקר כשהיא מתה. היא הייתה מאוד חולה. אנשים אחרים כבר הבינו שזה הכיוון, אבל לא אנחנו, סרבנו להאמין. אנחנו ישבנו מחוץ לחדר המיון של בית חולים הדסה עין כרם, וחיכינו. חיכינו שהיא תפתח את העיניים ותחייך אלינו, שהיא תנצח גם בקרב הזה, אחרי כל כך הרבה קרבות שהיא ניצחה בחיים שלה. אני זוכרת רגע אחד, שבו ישבנו ארבעתנו איתה בחדר. אבא, ואנחנו אחים. המוניטורים הפסיקו לצפצף, והרופא אמר לנו שהיא איננה. אבא הסתכל עלינו ואמר, ילדים, אתם יתומים. מבחינתנו זה לא היה הגיוני. איך יכול להיות שאימא שתמיד הייתה שם איננה? השנייה הייתה כאן. זה רעיון מאוד טוב השבעה. יושבים ארבעה אנשים המומים בחדר אחד, לא באמת מבינים מה קורה פה, ומקבלים אורחים. שבעה ימים שאנחנו עטופים, שומעים על החיים של אימא מכל הכיוונים ומנסים להקל. אנשים באים ומחבקים אותנו. בלילה, כשכולנו יחד מכינים ואוכלים ארוחת ערב, אנחנו מדברים על זה שזה היה החלום של אמא, וכמה חבל שהיא לא כאן כדי לראות. רק אנחנו, זה ההרכב שהיא הכי אהבה. כל החיים גרתי קרוב להורים שלי, לא יכולתי להתנתק, ואפילו בקורונה מדדנו מרחקים, והיינו במרחק מספיק קטן אחד מהשני, כדי שנוכל להיפגש במאה מטר הזה, להתגנב ולהיפגש. וכל פעם, כשהייתי חולה, או עצובה, או עמוסה מדי, גם כשכבר הייתי אמא לילדים, באתי אליהם, על ההורים שלי, לשכב על הספה, להוריד מעלי את כובד החיים, רק לרגע, ולדעת שהם לוקחים אותו ממני, עד שאתחזק. כשהתגרשתי, וכל הרצפה שלי נעלמה, הלכתי אליהם. שמתי ראש על אמא, שהבטיחה שיהיה יותר טוב. כשרציתי רגע לנשום, השארתי את הילדים אצלהם, ויצאתי עם חברים. הם תמיד היו שם. וכשאמא הלכה ללמוד בימימה, ואני למדתי באדלר, היינו נפגשות ומדברות, מבינות המון דברים עלינו, על הילדות, על החיים שלנו. סגרנו המון המון דברים. ולכן כשהיא מתה, ידעתי מה אני צריכה לעשות. היא לימדה אותי. בחצי שנה הראשונה חייתי על אוטומט. ביקרתי את אבא שלי כמעט כל יום, לראות שהוא קם, שהוא מתפקד, פחדתי עליו, פחדתי עלינו. בעיקר הלכתי לוודא שיהיה לו עם מי לדבר. התקשרתי לאחים שלי, בישלתי ארוחות והזמנתי אליי כדי שהמשפחה תהיה מלוכדת, תישאר יחד. עשיתי כל מה שאמא רצתה. אחרי חצי שנה בערך נפל לי האסימון. אמא מתה. והאבל נכנס לכל העצמות שלי. ימים שלמים של עצב גדול וכאב. של בכי וזיכרונות. וכשבן הזוג שלי הציע שנצא קצת לטבע להחלים, זה תמיד הסתיים בבכי גדול. אבל אז, אחרי חצי שנה, אף אחד כבר לא רצה לדבר איתי או לשמוע. ומצאתי את עצמי מסתובבת בחנויות ומספרת למוכרים שאמא שלי מתה. לא היה לי למי להגיד, לא היה לי מי לשתף. כולם כבר שמעו את זה. חברים הסתכלו עליי ושאלו, מה, לא למדת שום דבר מהמוות של אמא שלך? חיים נגמרים, צריך לחגוג אותם. אל תשקעי, תרימי את הראש, בואי, נו, נצא, נטייל. ולא יכולתי. העצב היה כבד מדי. היה לי קשה להרים את הראש. והיה לי קשה שם, במקום הזה, שבו מצפים ממני דברים שאני עדיין לא יכולה. אז התרחקתי גם משם. ונשארתי עם הגרעין שלי, המשפחתי, המחבק, והשתבללתי שם. המוות של אמא שלי הכריח אותי לגלות מי אני בלעדיה. מי אני בלי שהיא תייעץ לי, תגיד לי. מי אני? כי אני פועלת לבד, בלי לחכות לאישורים. זה יותר קשה ממה שזה נשמע. כבר עברו שנתיים וחצי, ואני מחלימה. המלחמה טרפה את הקלפים גם בנושא הזה, והעבירה את תשומת הלב להחלמות אחרות. החיים עצמם, השגרה, עושים את שלהם. ועדיין, אני כל יום נזכרת באמא שלי. עוד יותר גרוע זה שכשמישהו מזכיר לי שאמא שלי מתה, אני מופתעת. מה פתאום מתה? מה? מתי זה קרה? נכון. אני מרגישה שהיא כאן לפעמים. וכשקשה לי ואני צריכה את אמא, אני נזכרת שאין לי. באחת השיחות שלי עם אמא היא אמרה לי, אל תוותרי על החלומות שלך. תרדפי אחריהם ואל תוותרי. הכי גרוע זה לסיים את החיים שלה ולדעת שלא הגשמת את עצמך. שלא עשית משהו בשבילך. אני לא הגשמתי את החלומות שלי, היא אמרה לי, ואני מצטערת על זה. כשסיפרתי לה שהחלום שלי הוא הדרכת הורים, היא בדקה שאני הולכת ללמוד במקום טוב ושזה הכי מתאים לי ואפילו נתנה את ברכתה. ועזרה, עזרה המון. והיום כשאני כבר מדריכת הורים, ויש לי פודקאסט שהוא חלום ישן שלא זכרתי שהיה לי, ולפעמים קשה לי, ולפעמים דברים לא מצליחים, ואני חושבת לפרוש. אני שומעת את אמא שלי, שאומרת לי לא לוותר, וממשיכה. ולמה אני מספרת לכם את זה? בשבעה של אמא שלי, בת הדודה שלי, טלי, אמרה לי, את יודעת? אני עדיין צורכת הורות. כשיש לי קשיים עם הילדים, עם הבעל בעבודה, אני הולכת לאמא שלי להתייעץ. אני בת יותר מ-50, ועדיין צריכה את ההורים שלי להדרכה בשלב החדש בחיים שלי. כל שלב, כל דבר שמגיע, אני שואלת את ההורים שלי, איך מתמודדים עם זה? אנחנו לא מפסיקים להיות הורים גם בגיל 99. יש ילדים שצריכים אותנו. נכון שהילדים בני 79, אבל הם עדיין צריכים אותנו. הם צריכים שנהיה ההורים שלהם, שנראה להם את הדרך. גם כשאני כבר לא האמא הצעירה והחזקה שיכולה להזיז הרים, הילדים שלנו וגם אנחנו צריכים הורים, צריכים את התפקיד ההורי הזה, המרגיע, המחבק, זה שיודע לתת לנו פרופורציות על החיים ולהגיד לנו שיהיה בסדר, או לשבת איתנו ולתכנן את הפתרון, סתם לחבק. אנחנו צריכים את ההורים שיהיו הבית שלנו, המקום שאליו חוזרים. ואני חושבת על הילדים שלי. הם גדולים עכשיו, הם עצמאים, הם חיים את החיים שלהם, ולפעמים אני מרגישה שהם כבר לא צריכים אותי. אבל הם כן. בכל שלב בחיים, הצורך שלהם נראה אחרת. אם כשהם היו תינוקות, היה צורך הישרדותי אמיתי, אני הייתי צריכה להאכיל, לבדוק מה כואב, להשכיב לישון, זה היה ממש, ממש הישרדותי יומיומי כל דקה. ובהמשך, הם היו צריכים אותנו כדי ללמוד מיומנות חיים. בגיל ההתבגרות הם היו צריכים אותנו כדי להנחות ולתת להם מקום להתאמן על החיים ולשמור עליהם מהצד. ובהמשך, ללמד את מיומנות החיים הבוגרים. איך שוכרים דירה, איך קונים אוטו. אחר כך זה גם יהיה, אמא, מה עושים כשהתינוק בוכה? או אמא, אני צריכה בייביסיטר. ותמיד, תמיד, תמיד יהיה להם הרצון במקום לשים בו את הראש ולחזור להיות, גם אם זה לכמה דקות. ואנחנו תמיד נהיה ההורים שלהם, אלה שיהיו שם בשבילם, אלה שהחזיקו להם את המקום הזה, את המקום הטוב הזה, ולכן אחת מהמשימות הכי הכי חשובות שלנו, זה לייצר להם בית. גם כשההורים גרושים, גם כשזה בשני בתים, בכלל לא משנה. כל אחד ואחד מאיתנו ההורים, צריך לייצר לילדים שלנו בית. בית זה מקום שלא ישפטו אותו בו, שיקבלו אותו כמו שהוא, עם הקריסות והצעקות, עם העצלנות ועם הבדיחות המוזרות. מכירים את זה? המקום שבו מקבלים אותך ולא אומרים לך כלום, המקום שבו אתה יכול להיכנס וכאילו להוריד שכבה מעליך? זה. וזה אחד התפקידים שלנו בתור הורים. ילדים לא יכולים לעשות את זה, זה התפקיד שלנו, זה התפקיד של ההורים. לייצר קשר כזה עם הילד שהוא ירגיש בבית. זה הדבר הכי יפה שאנחנו יכולים לתת לו, הרגשה של בית. וזה מתחיל בדברים הקטנים. שהוא יודע שיש דברים שרק הוא עושה. הוא יודע שיש דברים שמיוחסים לו. הוא יודע שרואים אותו, שמכינים לו את האוכל שהוא אוהב. וזה ממשיך בדברים היותר גדולים. שהוא יודע שהוא יכול לשבת עם אמא או עם אבא ולדבר ולספר הכל, וזה בסדר, והם לא ישפטו אותו ולא יענישו אותו ולא יקרה לו משהו רע. להפך. הוא יודע שזה המקום הטוב שלו, המחבק, העוזר. וזו המשימה שלנו, רק שלנו. אחת הדרכים שאפשר לעשות את זה בצורה הכי הכי טובה, היא דרך שאני מדברת עליה הרבה. זמן הורי ילד. גם כשהם בני 17 וגם כשהם בני 20. זמן הורי ילד. להשקיע שעה בשבוע מהזמן המאוד יקר שלכם, עם אחד הילדים, אחד על אחד. לראות סדרה בטלוויזיה, לצאת לטיול, לשבת בבית קפה, אבל באמת לייצר קשר כזה מגיל צעיר, שבו אתם מדברים. ואם בהתחלה הילד לא מדבר, דברו אתם. מודלינג זה הדרך הכי טובה שלנו ללמד אותם. ותהיו שם בשבילם, כשהם צריכים. אל תשכחו להרים טלפון לאמא שלכם בשמי, ולהגיד שאתם אוהבים אותה, ואיזה כיף שהיא אמא שלכם. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים.
אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה ומרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ או דרך האתר www.maya-horim.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.